ערב טוב לכולם.
היום אני רואה נוכחות דלילה היום.
זה לא סופי.
זה מפחד הקורונה או...
כמו מוסיף
והולך, שאתם יכולים לבוא... כן, בעזרת השם, מי שבא, ברוך הבא. פרשת השבוע שלנו במשפטים, ואחד הדברים המעניינים בעניין הזה... ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת ולהבין מה זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, על מה אנחנו מדברים כאן. אז רש"י אומר, קודם כל, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. זאת אומרת שלא נחשוב לרגע שחלק מהתורה הזה משה רבינו החליט על דעת עצמו לתת לנו, או יש לזה דרגה יותר נמוכה, אלא הכל זה מסיני ישירות. בדיוק כמו שקיבלנו עשרת הדיברות מסיני, ככה גם קיבלנו את זה. אבל זה עדיין לא מסבר את האוזן מבחינה אשר תשים לפניהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. וכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני אדם. לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות. אפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בהרחאות שלהם. שהמביא דיני ישראל לפני עובדי כוכבים ומזלות, מחלל את השם ומייקר שם האלילים להשביחם, שנאמר כי לא כצורנו צורם ואובינו פלילים. יש לו כמה נקודות מעניינות כאן. א', מה הכוונה לשים לפניהם? שהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבינו, שלא תחשוב לרגע שאתה יכול לבוא ולהגיד להם פעם, פעמיים, שלוש, על מה מדובר. וזהו, יצאת ידי חובה, הסברת להם את ההלכה, יאללה, שלום. לא. אתה צריך לשים את זה, איך אומרים? כחומוס מוכן לפניהם. צלחת חומוס, מסודרת, עם הכל, לא צריך להכין את החומוס או סחיטות, לא לשים להם עוף לא מבושל, העוף כבר מבושל, מוכן, עם סכין ומזלג. ככה אתה תשים להם את המשפטים האלה. עכשיו, והנקודה היותר מעניינת, בוא נניח שיש לנו משפט שהוא בדיוק דומה למשפטים שיש לגויים. וזה דרך אגב אחת נקודות המיניות בפרשה, כי רוב הפרשה שלנו עוסקת במצוות שבין אדם לחברו, שזה מצוות טריוויאליות שבכל חברה מתוקנת קיימות. ובוא נניח שמישהו גנב לי כסף. למה אני לא יכול ללכת לבית משפט של גויים? הרי גם שם וגם אצלנו ישפטו אותו דבר. גנב לך $100, צריך לשלם לך $100 וכולי. אז מה כל כך נורא? אבל כאן אומר לנו רש"י בפירוש, גם אם הדין נראה לנו דומה, אסור ללכת. עכשיו, לצורך העניין, רק שתבינו שמדברים על ערכאות של גויים, אז גם בית המשפט שלנו כאן בארץ נחשב לערכאות של גויים. כל עוד שהדין והמשפט הוא לא לפי התורה, זה לא בית דין, זה נחשב לערכאות של גויים. מכאן יוצאת בעיה מאוד גדולה. איך באמת אנשים מדי יום ביומו הולכים לבית משפט, דתיים וחילונים וחרדים וכל מיני כאלה ואחרים, ועומדים לפני שופט, שלא דן כחוקי התורה, אלא דן כחוקי הגויים. במילים פשוטות, רק לידיעה כללית, זה נחשב ערכאות של גויים. אז איך אנחנו עושים את זה? אז האמת היא שצריך לדעת ולהבין, אנחנו לא הגענו למצב שבו בעצם אפשר לבוא ולומר שכל הדינים יכולים להתנהל בבית דין. כולנו יודעים שזה לא עובד ככה. אנחנו חיים בעולם שזה לא עובד בצורה הזאת, יש בית דין אזרחי. ולכן, איך באמת צריכים לנהוג? זאת אומרת, זו שאלה מאוד מעניינת. האם אני, מותר לי ככה לתבוע חבר שלי בבית משפט רגיל, בצורה רגילה, ובזה... כי כולם עושים את זה. האמת היא שלא. אם אני רוצה לנהוג לפי ההלכה, אני צריך לזמן אותו, את אותו אדם, לדין תורה, והיה והוא מסרב להגיע לדין תורה, וסביר להניח שזה יקרה, אז אני מבקש רשות מבית הדין, ואני יכול ללכת לבית דין רגיל, לבית משפט רגיל. אם אני לא עושה כך, אני עוד פעם, היום אנשים מחליקים אותם, מכיוון שדרך העולם היא שמשפטים רגילים, אם זה לא קשור לאישות ונישואים וגירושים ודברים כאלה, הולכים בדרך כלל לבית משפט אזרחי. אבל להווה ידוע, שמה שכאן כתוב בפרשה, הוא פשוט וברור. תכלס, הדרך היא, אני קודם כל עובר דרך הבית דין, לאחר שקיבלתי אישור מבית הדין לעבור לרשות אחרת, אז אני יכול לעבור. כמובן שאם תובעים אותי בבית משפט רגיל, אין לי ברירה, אני הולך. אבל לידיעה כללית, תכלס, זה אסור.
דין תורה זה בעצם בית דין לממונות?
כן, כן, כן. כל בית דין שהוא בנוי מדיינים שהם דנים על פי דיני ישראל, על פי דיני התורה הקדושה. עכשיו, למה? מה באמת הסיבה? הרי בינינו, הרבה פעמים, במקרים טריוויאליים, יהיה אותו פסק דין בבית דין רגיל, ובבית דין של דין תורה, יהיה אותו פסק דין. אומרת לנו התורה, שתדעו לכם שהחוקים שלנו הם לא אותו דבר. למרות שנראה לכם ונדמה לכם, זה לא עובד ככה. המשפטים שלנו זה משהו ברמה אחרת, בדרגה אחרת. וכדי לדעת ולהבין את הדברים האלה, באמת אלה המשפטים אשר תשים לפניכם. אז אנחנו צריכים לדעת ולהבין מה ההבדל. עוד פעם, לא בכל דבר אנחנו רואים את ההבדל. וזה אחד הדברים המדהימים, שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע. אז מה זה נעשה ונשמע? איך זה בצורה עיוורת לעשות משהו שאתה אפילו לא יודע על מה מדובר? נעשה ונשמע. זאת אומרת, קודם כל נעשה, אחר כך נשמע. וזה באמת, יש לו סיפור בגמרא, שבאו העוץ דוקי, דחזיה לרבה, דקמיין בשמטה, ויתווה אצבטה דידי תותי קרה, וכמה יצבהו, וכמה פען אצבעי דמה. בקיצור ולעניין, עובר איזה צדוקי, רואה את רבה יושב ולומד עם, בשבעה מזרחית, והאצבעות שלו כאילו הידיים מתחת לרגליים, והוא רואה, יוצא לו דם מהאצבעות, ברוב עיון בסוגיה, הוא ככה התאמץ וזה, ויוצא לו דם קצת האצבעות. אמר לו, תגיד לי, מה זה הטמטום הזה? עם הבזיז, אתם בזיזים, אתם עם פזיז. אתם, במקום להגיד נשמע ואחר כך נעשה, אמרתם, קודם כל נעשה, אחר כך נשמע. מי עושה דבר כזה? ובאמת, טענה הגיונית. מי עושה דבר כזה? ואיך בכלל מגיעים לדרגה כזאת של לעשות משהו בלי לדעת מה? למה ומדוע? אבל זה מה שאומרו עם ישראל. עכשיו, לא בוא נגיד שכבר קיבלו את התורה ועכשיו אמרו נעשה. אומרים, לפני קבלת התורה, נעשה ונשמע. בא משה רבינו, אומר, תשמעו, יש תורה מהקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע. וכאן, ישנו סיפור יפה חביב של איזה יהודי אמריקאי שהגיע לארץ, לטייל בארץ, לבקר, בא עם האישה והילדים, שלושה ילדים, ברוך השם, והם היו כחודש כאן בארץ, שהם חוזרים הביתה, הוא שואל את הילדים, כל אחד מהם, תגידו לי, מה היה היום הכי כיפי שלכם? ממה נהנתם הכי הרבה? בן אחד אומר לו, היום שהלכנו לכותל המערבי. הבן השני אומר לו שהלכנו לסבתא. השלישי אומר לו שהלכנו לגאולה בירושלים לקנות כיפות. הוא 12 שעות טיסה חושב למה כל אחד מהילדים אהב משהו אחר. מוזר, לא? כל אחד מהילדים אהב משהו אחר. ואז פתאום הוא קלט שהדברים שהם אהבו זה אותו יום שהוא היה איתם לבד, עם כל אחד מהם. שהוא הלך לבד עם הילד לגאולה לקנות כיפות, הוא הלך רק עם הבן הזה. שהוא הלך לסבתא, הלך רק עם הבן הזה. זאת אומרת, כל בן אהב את היום שבו אבא היה איתו לבד. דרך אגב, זה לימוד עצום. מגדלים ילדים, בעזרת השם שתזכו, אז מגדלים ילדים צריך לדעת לתת עצומת לב לכל אחד ואחד מהילדים, לפעמים אישית. לא לתת מה שנקרא quality time, זמן איכות לכל המשפחה. לא, לא, לכל ילד צריך את הזמן איכות שלו, בנפרד. וזו הרגשה אחרת של ילד, שהאבא, האמא נמצאים איתו לבד, וואו, זה כיף, הוא מרגיש כך. זוהי ההרגשה שאנחנו צריכים להרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו שבשמיים, והוא אוהב אותנו באהבה שאין כמוה. ואנחנו צריכים להאמין שיש גם מה שנקרא השגחה פרטית. ומה זה אומר השגחה פרטית? השגחה פרטית אומר שכל אחד ואחד מאיתנו הוא כמו בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. כך הוא צריך להרגיש. עכשיו, שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא האחד, היחיד והמיוחד, אין עוד מלבדו, והוא אוהב אותנו אהבה שאין אהבה כמוה, והוא משגיח על כל אחד ואחד מאיתנו השגחה פרטית. כשאבא אומר לך משהו לעשות, מובן לנו שזה לטובתנו או רעתנו? לטובתנו. אז אנחנו, אבא אומר, תעשה את זה. אנחנו קודם כל עושים. כי אבא ביקש, אז אנחנו עושים, כי אנחנו יודעים שרק טוב יצא מזה. וכך מגיעים עם ישראל לדרגה הזאת. וזה לא רק ככה, הם כולם כאיש אחד בלב אחד אומרים נעשה ונשמע. כל מה שאנחנו, כל מה שתגיד אנחנו עושים. למה? אתה אבא. ומי? ולא סתם אבא. זה לא אבא רגיל, זה אבא שיודע. מה זה יודע? הוא ברא את העולם. הוא יודע בדיוק מה טוב ומה רע. ואם הוא אבא אומר לך לעשות 1, 2, 3, מה הוא רוצה? רק את הטוב שלך. אז גם אם אתה כרגע לא רואה ולא מבין, אתה עושה. זה קודם כל ההרגשה של נעשה ונשמע. אחר כך בואו נבין באמת מה ההבדל בין הדינים שלנו, חוקים שלנו, חוקים של אחרים. וכאן באמת צריך לדעת ולהבין את ההסתכלות של העולם על דברים כאלה ואחרים. סתם לדוגמה, יש, אתם מכירים את המעדן יולו? מכירים? מכירים?
מרחוק.
מה? מרחוק? גם אני. אני משתדל להמשיך להכיר אותו מרחוק. עכשיו, אתם יודעים מה זה הראשי תיבות של יולו? אתם יודעים שיש לזה ראשי תיבות? You only live once. אתה חי רק פעם אחת. תראו איזה סיסמה מטומטמת. ודרך אגב, אם אתם לא זוכרים, או אני לא יודע, אולי אתם זוכרים, שהתחילו לפרסם את ה... את היולו הזה, הם כתבו, it's so good, it tastes like a sin, משהו כזה. זה כל כך טוב שזה, יש לזה טעם של חטא. ואני הייתי בהלם, איך מפרסמים מעדן חלב, מעדן שוקולד בצורה כזו? מה זה? חטא? מה קשור החטא לאלה?
מים גנובים מתחו, תמיד חטאים הם מתוקים יותר. זה הראש של הפסוק.
יפה, לא רק זה, הראש של העולם הוא, שלעשות מצוות זה לא מתוק, זה לא משמח, זה קשה, זה לא קל. אבל עבירה, וואו, זה כיף, אני עושה מה בראש שלי. וזה כל כך לא מדויק. וזה בדיוק מה שבעצם היהדות אומרת לנו. מה זאת אומרת? זה כל כך טעים שזה מרגיש כמו חטא, זה כל כך מתוק שזה מרגיש כמו חטא. זה כל... מה זאת אומרת? להיות בקיום של מצווה, איך אומרים? מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד. ושמחה גדולה להיות במצווה. ביהודי שמקיים מצווה צריך להיות בשמחה. הוא לא צריך לסבול, הוא לא צריך עצוב. אבל האמת היא שהעולם מסתכל על הדברים ככה. אתם תסתכלו ותראו. מכירים את הסיסמה של קוקה קולה? אנחנו מוקפים בדברים המטומטמים האלה. אתה לא שמים לב. טעם החיים קוקה קולה, נו באמת. זה טעם החיים. טעם החיים זה תורה. אין משהו אחר. אבל כשבן אדם מסתכל על העניין בעיניים של תאווה, של בעיניים של גוף, בעיניים של חומר, זה מה שהוא רואה. עכשיו, זה משפיע עלינו. אנחנו גם מטמטמים לנו את המוח, עד כדי שאנחנו מתחילים להיות משוכנעים שבאמת, טעם החיים זה קוקה קולה. אתם יודעים, פפסי עשו טסט של בדיקה של מה יותר טעים. והם לקחו אנשים ושמו לפני כל אחד שלוש כוסות. לא כתוב כלום על הכוסות. ארסי קולה, פפסי קולה וקוקה קולה. ושאלו את האנשים, מה יותר טעים? ואתם יודעים מי ניצח בתחרות הזאת? פפסי. זה דבר ידוע. הם עד היום אנשים משתמשים בדברים האלה לפעמים בארצות הברית. פפסי ניצח בגדול. היה יותר טעים לאנשים. אבל שאלו אותם אחר כך, מה המשקה הכי טעים? אתם יודעים מה הם ענו? קוקה קולה. אבל חבר'ה, לפני 5 דקות טעמתם. ואמרתם בפה מלא שפפסי יותר טעים. וששואלים אתכם, אין לכם אפילו לרגע מחשבה, קוקה קולה. זה שטיפת מוח. שוטפים לנו את המוח בכל מיני סיסמאות, ואנחנו פשוט הולכים אחרי.
פפסי גם מוגדר כמוצר נחות יותר.
מה זה נחות? אתה חושב שאתם חושבים שהטסט הזה עזר להם במחירות? קוקה קולה ממשיכים להוביל בגדול בכל העולם, למרות שהטסט הזה הוא טסט אמיתי. והם בדקו לא פעם ולא פעמיים, ובגדול הם עברו את קוקה קולה. הפפסי קולה היה יותר טעים לאנשים. אבל שזה הגיע למבחן המציאות, מה אנשים קונים במכולת? המשיכו לקנות קוקה קולה. זה שטיפת מוח. וזה בעצם הדברים שאנחנו מוקפים איתם. אז שבאמת צריך לדעת ולהבין שאנחנו, אני רוצה לקרוא לכם קטע שמובא בזוהר, מביא כאן הזה הרב אדם סיני. וזה בעצם אנחנו צריכים לדעת ולהבין שהמשפטים שלנו הם באמת לא דומים בכלל למשפטי הגויים. סתם דומה כדי לסבר את האוזן. כדי להעביר רוצח במשפט, אתם יודעים מה צריך לעבור? אתם יודעים כמה שלבים יש עד כדי כך שכמעט בלתי אפשרי להעביר רוצח למשפט? מדהים, זה נראה כאילו, מה זאת אומרת? מה, אז רוצחים ישתובבו חופשי? לא לדאוג, קדוש ברוך הוא דואג. אבל אם אני רואה בן אדם רץ אחרי בן אדם אחר עם סכין ביד, נכנס לתוך איזה בית, אני אחריהם בריצה, ואני רואה את הבן אדם על הרצפה מת, והוא עומד עם סכין מעליו שוטט את דם, ואין אף אחד אחר שם. אני יכול להביא אותו למשפט לפי ההלכה? לא. לפי חוקי הגויים? שום בעיה. נסיבות מרשיות, מה זאת אומרת? אף אחד לא בסביבה. הבן אדם הזה נמצא כאן לבד, הסכין ביד שלו, כלי הרצח, נוטף דם, ואין מישהו אחר. אחד כזה יכניסו לכלא.
לכאורה,
בוודאי. עכשיו, עוד פעם, זה קורה רק אצל הגויים. ודרך אגב, כבר קרו מקרה, לא מקרה אחד ולא שתיים, שאחרי 20-30 שנה גילו שהבן אדם בכלל לא רצח. עכשיו, במקרה הטוב, הוא ישב בכלא 25 שנה. במקרה הרע, אם זה מדינה שמוצאים להורג, הוא כבר נמצא בעולם אחר. כבר אי אפשר להציל אותו. איפה הוא נשפט? בבית דין? אבל עוד פעם, זה בדיוק, בבקשה, הוכחה. נכון? הוכחה. אנחנו לא צריכים, לצערנו הרב, אנחנו לא צריכים ללכת לארצות הברית בשביל לגלות אותו בארצות אחרות. זה קורה אצלנו, שאנשים הולכים להרחאות של גויים, וזה בעיה. ולכן באמת צריך לדעת ולהבין שהדינים שלנו שונים. עכשיו, תחשבו לרגע שרוצחים מסתובבו חופשי, באמת ההגמרה אומרת, מה זאת אומרת? רוצח מסתובב חופשי? לא לדאוג, יש דרכים לבית דין לעקוף את הדין בצורה אחרת, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל מערכת החוקים שלנו שונה לחלוטין. אומר הזוהר הקדוש, כאין זו היא התורה. יש לה גוף והיא מצוות התורה. אני אקרא עוד גופי תורה. כשאני אומר גופי התורה, אני מתכוון למצוות של התורה. גוף זה מתלבש בלבושים. הגוף הזה לבוש בלבושים, יש לו בגדים. שהם סיפורים של עולם הזה. הטיפשים שבעולם אינם מסתכלים אלא בלבוש שבסיפור ההוא. מה עושים הטיפשים? מסתכלים על הסיפור. איזה סיפור יפה. אברהם עקד את יצחק, יעקב עבד על לבן, וסיפורים יפים מאוד. שהוא סיפור התורה, ואינם יודעים יותר, ואינם מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההוא. אילו שיודעים, ואיך הוא קורא להם הזוהר הקדוש? הטיפשים שבעולם. אילו שיודעים יותר, אלה הקצת יותר חכמים, אינם מסתכלים בלבוש אלא בגוף. מה יש מתחת לבגד? מה יש מתחת לחליפה? מי נמצא בפנים? או מה נמצא בפנים? אילו שיודעים יותר, אינם מסתכלים בלבוש אלא בגוף שהוא תחת הלבוש ההוא. והחכמים, עבדי המלך העליון, אלה בדרגה עוד יותר גבוהה, אותם שעמדו בהר סיני, אינם מסתכלים אלא בנשמה שבתורה. בפנימיות. שהם עיקר הכל. תורה ממש. ולעתיד לבוא, עתידים להסתכל בנשמה של נשמה שבתורה. בעתיד לבוא יראו עוד דרגה יותר פנימית. עכשיו, מה זה בעצם אומר לנו במילים פשוטות? במילים פשוטות, אנחנו מקיימים את התורה בגדר נעשה ונשמע. למה? כי עם כל הכבוד, גם אם אנחנו נרצה לדעת ולהבין את הכל, לא נצליח ולא נבין. כמו שאמרנו, זה לבוש, הלבוש, הלבוש, וכדי להגיע באמת לעומק של התורה הקדושה, צריך לחפור עמוק פנימה, ולא כולם עושים את זה. ובוא נגיד ככה, יש הרבה שלא עושים את זה. שפשוט קוראים את הסיפור, זה כמו שלפעמים שואלים אותי סיפור על איזה, מה, בין כמה היה אברהם כשהוא היה זה, ודיברנו על זה. זה שהתורה נותנת, החז"ל נותנים לנו כל מיני גילים, זה לא גיל כרונולוגי, זה בכלל לא מדבר על דברים של אדם. זה כמו שבזוהר כתוב, אם אחד שיש לו אף גדול, זה אומר שהוא חכם. זאת אומרת, עכשיו תסתכלו, תראו כל אחד עם אף גדול, וואו, איזה חכם. זה נכון? מה פתאום? כי זה קודם כל מכלול של דברים, וחוץ מזה, זה לא דבר חיצוני. כי התורה מנסים להעביר לנו את המסר דרך שאנחנו נבין את זה. אז זה לא סיפור. אבל מי שמסתפק רק בסיפור, הוא לא מגיע לעומק של העניין. ולכן חייב לחפור פנימה. ולכן שמסתכלים על משפטים של עם ישראל, הם משפטים שונים לחלוטין. ריבית. מותר לנו לקחת ריבית?
אסור.
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 למה מגוי אסור לי לקחת? מגוי מותר. מגוי מותר. בלי שום בעיה. לא, בוא, אני לא רוצה להגיד מצווה, אתם תכף יתנפלו עליי. אבל, למה? זה לא פייר. זה נשמע פייר?
זה נשמע לא טוב.
נכון, נשמע לא טוב. עכשיו אני אגיד לכם כמה שזה טוב. אבא שלך מבקש ממך הלוואה. תתני לו?
כן.
תקחי ריבית?
לא.
למה?
כי זה אבא שלך.
שמת למה אמרת? לא בגלל שאת לא מצווה לקחת ריבית, בגלל שזה אבא שלך. אנחנו כולנו משפחה אחת. ואנחנו לא לוקחים אחד מהשני ריבית. זאת אומרת, אני לא לוקח וגם אסור לי לתת. שיהיה לכם עוד פעם, שלא יש לכם אי הבנה. אסור לתת ריבית. זה לא רק שאסור לקחת ריבית. אסור לך לתת ריבית. זאת אומרת, אתה גם, הוא רוצה, הוא נתן לי 100, הוא רוצה 120. אני אתן לו, אלא שירגיש טוב. אסור. זה לא רק שאסור לקחת, אסור לתת. עכשיו, זה אנחנו נוהגים כל אחד עם השני. אנחנו כמו משפחה אחת. ואחד שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד. הגויים לוקחים ריבית אחד מהשני. לוקחים. אז למה זה לא פייר? למה זה לא פייר שאני אקח מהם ריבית? הוא לוקח. אם הוא ילווה לי כסף, הוא ייקח ריבית? כן. ייקח. אז אני יכול גם לקחת ממנו. וזה בעצם מפריד אותנו מבין הגויים. החוקים שלנו שונים לגמרי. בן אדם שמלבין פני חברו ברבים, איך הוא נקרא בהלכה? לא רק סתם רשע, רוצח, שופך דמים. שופך דמים. יש אצל הגויים דבר כזה? לצערנו הרב, אצלנו גם כל העיתונות זה שפיכת דמים אחת גדולה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. זאת אומרת, אנחנו כבר קולטים ורואים שהמשפטים שלנו הם לא המשפטים של הגויים. אז גם מה שנראה לנו בדיוק אותו דבר, זה לא אותו דבר. שלא לנו שום אי-הבנה. אנחנו מדברים על דברים שונים לחלוטין. וזה מה שאומרת לנו התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ועוד נקודה חשובה. נקודה מאוד חשובה. התורה אומרת לנו שאנחנו, אומרת למשה רבינו בעצם, הקדוש ברוך הוא, אלה משפטים אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך. זאת אומרת, כשאתה בא להעביר מסר, המסר צריך לעבור בצורה ברורה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות שאתה תדבר עם כל אחד בצורה שהוא לא מסוגל להבין על מה אתה מדבר בכלל. הדברים שנאמרים חייבים לבוא בצורה שהם מובנים לבן אדם שאתה מדבר איתו. זאת אומרת, בהתאם לרמה של האדם, ככה צריכים לבוא הדברים. זאת אומרת, יכול להיות לפעמים בן אדם בא ועומד, מדבר עם, עם אנשים, מדבר כל כך גבוה שאף אחד לא מבין מה הוא רוצה. אז עשית את העבודה שלך? לא עשית, לא העברת את המסר. אבל אם אותו אחד שמעביר את המסר מבין, זה מה שאומר, ואלה המשפטים כשולחן ערוך. אל תסתפק בכך שתעביר את המסר בצורה יבשה. אתה צריך לדאוג שהבן אדם שמקבל את המסר ידע ויבין על מה אתה מדבר. וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב בהעברת המסרים. מכיוון שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז אף אחד לא יבין על מה מדובר. עכשיו, אלה המשפטים, זה משפטים מיוחדים. אז זה כל משפטי התורה מופיעים בפרשה? לא. אבל ישנם דברים שבן אדם צריך לדעת אותם. כי לא יכול להיות שכל שאלה הכי קטנה ופשוטה ילכו לרב. בן אדם צריך לדעת מה זה בשר, מה זה חלב, מה עושים בבוקר כשקמים. אלה דברים טריוויאליים. מה קורה, מה מותר ומה אסור מבחינה עקרונית. אחר כך, דברים מסובכים יותר, יכול לשאול את הרב. אבל ישנם דברים, אלה משהו שצריך לשים בפניהם. אלה דברים שיהודי צריך לדעת אותם. וכאן אנחנו נכנסים לעוד נקודה מאוד מעניינת. מהם המצוות בעצם שמופיעים כאן ואלה המשפטים? אנחנו היינו חושבים שהתורה הייתה בוחרת באמת במצוות שקשורות ליהדות. ציצית, תפילין, מזוזה, פסח, כל הדברים שהם מצוות ייחודיות לעם היהודי. אבל התורה בכוונה מספרת לנו על מצוות שכל חברה מסודרת מתעסקת איתה. כדי שנדע ונבין שגם בדברים הדומים, כמו שאמרנו, הם לא דומים. ולכן זה מתחיל דווקא מהמשפטים האלה, שזה בעצם מצוות של אדם לחברו. עוד נקודה מעניינת בעניין הזה, אומרת לנו התורה, ואנשי קודש תיון לי. מה זה ואנשי קודש תיון לי? כמו שאמרנו, העולם חושב שההנאות זה כל הדברים שהם בעצם קשורים לחטא. ובאמת, למשל בנצרות, יש להם מנזר השתקנים, שהם לא מדברים, הם לא מתחתנים, לא מביאים ילדים לעולם, הם מסקפים את עצמם, הם מפרידים את עצמם מהעולם, ולכאורה הטענה שלהם מאוד צודקת. הם באים ואומרים, תשמעו, אם אנחנו רוצים להתקרב לבורא, אנחנו צריכים להיות רוחניים. אנחנו לא יכולים להתעסק עם הדברים של היום-יום. בטח שלא בתאוות בשרים. זאת אומרת, להתחתן, להביא ילדים לעולם, זה ממש, זה התאוות הגוף הכי גרועות שיכולות להיות. לכן הם מתרחקים מכל הדברים האלה. לעומת זאת, מה קורה ביהדות? ביהדות בדיוק להפך. כשבן אדם מתחתן, איך קוראים לזה? קידושי. הוא אומר, הגבר אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. זאת אומרת, זה דבר של קדושה. כמובן, שתלוי מה עושים עם כל דבר. כי כל פעולה שאנחנו עושים בחיים, אפשר לעשות לפה, לעשות על הצד של הקדושה, ואפשר לא עלינו לעשות על הצד של התומה. אבל ברור לנו, ללא שום ספק, שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא התכוון שאנחנו נאכל ונשתה ונתחתן, ונלך לפרנס את עצמנו, ונעשה כסף, ונעשה, איך אומרים, חיים, נחיה בעולם הזה, ונהנה מכל טוב העולם הזה. אומרים שבן אדם עולה לעולם העליון, יגידו לו, נהנית בעולם הזה, ואם יגיד שהוא לא נהנה ממשהו, הוא עוד יענש על זה. מה הכוונה? כמובן שלא הכוונה היא סתם ענאות בזויות, אבל הכוונה היא לקחת את החומר ולרומם אותו. כמו שאמרנו, כל הרעיון של אדם שמגיע לעולם הזה, זה בעצם להיות אנשי קודש. הקדוש ברוך הוא לא מבקש שנהיה מלאכים קדושים, אנשי קודש. מה זה אנשי קודש? איש, בשר ודם, שמקדש את החיים שלו. זו המטרה, זה הרעיון. הרעיון הוא לבוא ולהסתובב בעולם הזה, ולא לפרוש מנעות העולם הזה. זוהי בריחה מהמציאות. הרי זה בגן עדן, בעולמות העליונים. אבל אתה באת לכאן. הקדוש ברוך הוא שם אותך כאן בעולם הזה, וברא עולם שלם. בשביל מי? בשבילך. שאנחנו שותים, מברכים, מרוממים את החומר. זה מה שאנחנו עושים. ובכל פעולה הוא פעולה, אפילו פעולה שנראית לנו כמו תאוות בשרים הכי גדולה שיכולה להיות, שזה זוגיות, שזה הבאת ילדים לעולם, אז הם מסתכלים על זה בתור דבר תמה. מה זאת אומרת, אם אני רוצה מחובר לקדוש ברוך הוא, אבל לא יכול להיות, אי אפשר להתעסק בדברים כאלה. ומה אצלנו? בדיוק הפוך. זה הדברים הכי קדושים שיכולים להיות. זו בעצם הגבורה של האדם, לקחת את הדברים הכי חומריים, חומרניים שיש. אנחנו הולכים להגיד פרשת שקלים בשבת. אומרים שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו שקל מאש. למה? למה אש? וחוץ מזה, מה? באמת, משה רבנו לא יודע מה זה שקל? לא יודע מה זה כסף? מחצית השקל? לא יודע מה זה? צריך להראות לו מטבע של אש? אבל מה זה אש? אש שורפת. אבל אש גם מחממת. מה אומר למשה רבנו? כסף, לכאורה, זה הדבר הכי טמא שיכול להיות, כי עם כסף עושים את הכל. זה הכי חומרי שיכול להיות, זה כסף. אין יותר חומרנות מלרוץ אחרי הכסף. אפילו הדולר האמריקאי זה האלוהים שלהם. על הדולר מה כתוב? In God we trust. בדולר. מי שיש לו דולר שווה. מי שאין לו דולר לא שווה כלום. זה למשל בארצות הברית. אבל אנחנו כולנו יודעים שאלילי הזהב והכסף הם קיימים גם היום. אנשים רצים ורוצים אחרי הכסף, בשביל הכסף מוכנים לעשות דברים שזה אי אפשר אפילו לדמיין. עכשיו שמעתי שסיפור מאוד יפה, אני הולך לכתוב עליו לשבת. יש אדם שנקרא קיווי ברנר, יהודי מדרום אפריקה, שהוא כתב ספר על משהו שקשור לנמרים והתנהגות של הנמרים כאילו בטבע, והוא משליך עליה להתנהגות בעולם העסקים, ומוצא מקום מאוד מעניינות. הספר הזה הפך לבסט-סלר והזמינו אותו לכל מיני מקומות, ובאמת חבל על הזמן. יום אחד הוא מקבל טלפון מ בחור בתם ג'ון, שהוא הסמנכ"ל של מייקרוסופט העולמי. אומר, תשמע, יש לנו קונבנשן, יש לנו ועידה בינלאומית, ואנחנו רוצים שאתה תישא את נאום הפתיחה. בשמחה, מייקרוסופט העולמית, עשרות אלפי אנשים שבאים לאותו קונבנשן, והוא נושא את נאום הפתיחה. הוא נותן לו תאריך, הוא בודק בתאריך, רואה שזה נופל על שבת. אומר לו, מצטער, אני יהודי שומר מצוות, בשבת אני לא עובד. הוא אומר לו, אני אתן לך כפול, אני אתן לך פי שלוש. אתה יודע מה? קח צ'ק, תרשום מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, מצטער, זה לא שאלה של כסף, שבת אני לא עובד. הוא תרק לו את הטלפון. אחרי איזה שעה מתקשרים, הזזנו את הוועידה, זה יהיה ביום ראשון. סיפור אמיתי. אחרי חודשיים, פלוס מינוס, הוא מתקשר אליו אותו ג'ון, ואומר לו, אתה יודע שעכשיו אני חוזר מטיסה עם ביל גייטס במטוס הפרטי, עם כל ההנהלה הגדולה, ודיברנו על הוועידה שהייתה, ותוך כדי כך דיברנו גם על זה, על מה, על מה שהיה איתך, שהצענו לך, ואתה בשום פנים ואופן. מה? אמר להם ביל גייטס, תראו מה זה בן אדם עם עקרונות, תראו מה זה. אני עם כל הכסף שלי, מה אני יכול הכל לקנות? יכול לקנות מטוסים, בניינים, שכונות, הכל. רק דבר אחד אני לא יכול לקנות, את השבת של היהודי. וזה באמת קידוש השם עצום, גדול ונורא. זאת אמונה. זאת אמונה בקדוש ברוך הוא. זאת הבנה שעכשיו אני שאלתי את עצמי, באמת, זה נשמע טוב מאוד. ובאמת, עוד פעם, חס ושלום, לא לזלזל במה שהוא עשה. זה קידוש השם עצום. אבל בינינו, אם היו שואלים אותנו, יהודי שבאמת מאמין, מה אנחנו היינו עונים? לא היינו עונים אותו דבר? היינו עונים אותו דבר. כי אצלנו שבת זה ערך עליון, זה אמונה. אז מה כל כך גדול בעניין הזה? אלא שיש כאן לימוד עצום. קודם כל יש כאן קידוש השם, כי האנשים מבחוץ לא מבינים את זה. שומעים יהודי? וואו! הציעו לו מיליונים? והוא לא היה מוכן לחלל שבת? מה אנחנו קופצים על זה? דרך אגב, היו זמנים שהדברים האלה קרו. כשהגיעו יהודים לארצות הברית במלחמת העולם השנייה, לפני מלחמת העולם השנייה, והגיעו לארצות הברית ולא הייתה עבודה. הגיעים משפחה של מאגרים, והם פרנסה, ולצערנו הרב הרבה חילולו שבת, כי לא הייתה להם ברירה. זה מאוד קל לבוא היום לדבר. היום אנחנו חיים בחברת שפע, אנחנו חברים ברוך השם, אין אנשים שרעבים ללחם, אבל אם היינו בדורות כאלה, לא היה פשוט לשמור שבת. אבל היום ברור לנו, שאם מישהו היה מציע לנו הצעה, ולא משנה מה, לחלל שבת, עוד בפרסיה, בתור יהודי, שומר מצוות, בחיים לא. אבל הלימוד העצום הוא כאן, שבדיוק מה שאנחנו מרגישים כלפי השבת, אנחנו צריכים להרגיש לבעלי המשפטים, לכל משפטי התורה, ללא יוצא מן הכלל. זאת הרגשה שצריך להרגיש. כי בן אדם שמאמין, יודע ששום דבר לא יכול לפגוע בו. כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, הוא ייתן לו. זה כמו שאני לא אשכח, היו לי איזה שבועיים, מה זה נחסים בעבודה. אני במקום, אני חושב שדיברתי, סיפרתי לך איזה פעם, במקום שאני אקבל כסף, אני מחזיר כסף. הלכתי לרב חיים קניאבסקי, שאלתי, תגיד לי, מה זה? העין הרע, הוא אפילו לא נתן לי לגמור לדבר. אומר לי, יש רק יומיים בשנה שאתה עובד על פרנסה. אני אחר כך הסתובבתי שעה בחוץ בשביל להבין מה הוא רוצה ממני בכלל, כי רב חיים קניאבסקי יש לו תשובות, חבל על הזמן. שתי מילים מקסימום, אולי אם אתה זכית, שלוש מילים. חוץ מזה, זהו, עכשיו תשבור את הראש שלך. בקיצר, אמרתי לעצמי, מה זה? אם זה באמת ככה, אז רגע. שמה אני מתפלל כל יום על פרנסה? וכולנו מתפללים כל יום על פרנסה? פרנסה, מה זה? כל אחד עושה פרנסה. ואז ראיתי גמרא שקשורה למה שאנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע. והיה אם שמע לשמוע מסעדה שנראה, ומה? ונתתי גשמכם בעיתיו. ואם לא, אז לא יהיה גשם. זאת אומרת שבעצם ישנו קשר ישיר בין המעשים שלנו היומיומיים לבין הגשם. גשם דרך אגב מסמל את הגשמיות. אז הגמרא דנה, רגע, מה הולך כאן? הרי אנחנו יודעים שבראש השנה נקבע מה נקבל. אז איך זה משתנה כל הזמן? ואיך זה? וחוץ מזה, על מה אנחנו מדברים? האם מדובר כאן על שכר? הרי שכר בעולם הזה בכלל אין. אז קודם כל זה לא שכר, שתדעו לכם. זה תנאי עבודה. זה בדיוק כשמרם עובד בחברת הייטק היום, והוא מקבל תנאי עבודה שאפשר לחלום עליהם. אם זה אוכל מהבוק בחונות קפה, ואם זה מכון כושר, כל מה שרק יכול לחלום. הכל יש לו שם. אבל זה לא המשכורת שלו. זה תנאי עבודה כדי שהוא יעבוד יותר טוב. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מקבלים כאן בעולם הזה מבחינה חומרית, זה כלי, אמצעי, לא מטרה. זה כלי ואמצעי כדי לעבוד את השם. שכר בעולם הזה אין, זה בעולם הבא. שום דבר לא פוגע בשכר שלנו. עכשיו מה? אם אנחנו משתמשים בכלים בצורה נכונה, נקבל כלים עוד יותר טובים. אם לא נשתמש בצורה נכונה, נקבל כלים מסוג אחר. זאת אומרת שבמילים אחרות, אם בן אדם הולך ומקיים את התורה כמו שצריך, ממילא, הוא יזכה בכלים עוד יותר טובים מה שיש לו היום. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו באושר, בכבוד ובזה, והוא משתמש עם זה בצורה נכונה, אז הוא יזכה בעזרת השם גם בשנה הבאה לאותו דבר. אבל אם חס ושלום לא, אז הוא יזכה לכלים חד לצערי לרב הפוכים. למה? כדי להחזיר אותו בתשובה. אבל זה עדיין לא עונה על השאלה. אם יומיים בשנה מתפלל פרנסה, אז מה כל התפילה, כל הישנה? שואלת הגמרא שם, והיה, ועם ישראל עשו תשובה גמורה מושלמת. והנה, נגזר עליהם שיקבלו גשמים בשפע. 10 דקות אחרי יום כיפור, כולם חוטאים בחטאים הכי חמורים שיכולים להיות. עכשיו, מה יהיה? יקבלו את מה שיבטח להם בראש השנה ונחתם ביום כיפור, או לא?
כן, אמרתי בשיעור שעבר שכן, אבל זה יהיה ללך, תלוי איך זה.
בדיוק.
בבום יש ליטר שאתה מוציא בבום ויש
ליטר. לא ליטר, ככה, מה זה ליטר? חבל על הזמן.
שזה יהיה לכללה.
יפה, אז בעצם הברכה יכולה להפך לכללה. מה אומר? גשמים בעיתם. אם לא תעשה את זה כמו שצריך, זה לא יהיה בעיתו. אתה תקבל מה שהבטיח לך, תקבל את כל הגשמיות. אבל אנחנו צריכים להיות כלים. וכלי, אם יש לו חורים, מה קורה למה שנכנס? יוצא החוצה. ואם יקרה מצב הפוך, לא נגיד שעם ישראל לא עשו תשובה כמו שצריך, ואז נגזר עליהם שיקבלו רק כמה טיפות של גשם, ואז לאחר יום כיפור עשו תשובה בלב שלם, מה יקרה אז? מה אמרנו? שיטת הטפטפות. שדרך אגב הוכח בעולם ששיטת הטפטפות היא יותר טובה מהשקיה רגילה, כי היא נותנת לכל צמח את הטיפה שהוא צריך, והוא מתפתח הרבה יותר טוב. זאת אומרת שבעצם, מה שרב חיים קניבסקי אמר לי, זה מאוד פשוט. כל התשובה הזאת, כל מה שדנו עכשיו כרגע, זה רק חלק מהתשובה של רב חיים קניבסקי. רק רב חיים קניבסקי נמצא בעולמות אחרים, והוא נותן תשובות שאחר כך צריך לגשת לרב אחר בשביל לשאול מה הוא התכוון. אבל התשובה היא תשובה חכמה. אכן, יומיים בשנה עובדים על פרנסה. מעבר לזה, זה כבר סיפור אחר. שאנחנו מסתכלים וקולטים ורואים שבאמת המסר של התורה הוא מסר מדהים. החשיבות הזאת של קבלת התורה, החשיבות הזאת של קיום המצוות התורה, הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו עם סגולה, יש לנו מסוגלות לעשות דברים עצומים ונפדרך. אגב, זה מוכח בכל העולם כולו. אם אנחנו נבדוק את האחוזי הזוכים בפרס נובל לעומת האוכלוסייה, היו היהודים בראש, בטופ. וזה לא רק זה, כל ההמצאות שנמצאות בעולם, זה כמו שאלה עשו את עושים חרם על מוצרים ישראלים, אז מישהו ראיתי כתב להם, אז תפסיקו להשתמש גם בסופרמרקט עם הקופות רושמות, כי זה גם המצאה ישראלית. יש את אלה הקופות שרושמות, יש את איך זה נקרא החברה הזאת?
וריפון.
כן, וריפון, יש עוד כמה חברות, זה חברות ישראליות. אז אם אתם כל כך צדיקים, אז תתחילו לעשות חשבון ביד. או תביאו מחשבונים של מחשבי כיס. אומרת לנו התורה, אנחנו לא מלאכים, אנחנו אנשי קודש. עכשיו, איך מתמודדים עם הדברים האלה? אז יש עניין, למשל, שלא תחמוד. אנחנו, מה זה לא תחמוד? זה כאילו באים ואומרים לך, אתה אוהב משהו, אל תחמוד אותו. זה לא פשוט, זה מאוד קל להגיד, אבל מה זה לא תחמוד? אז הנה, תראו לכם, אומר האבן עזרא על המצווה הזאת. לא תחמוד. אנשים רבים יתמאו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו? כל מה שהוא נחמד במראה עיניו? בוא נגיד, אתה יודע מה, אולי אני לא יראה כלפי חוץ, אבל בפנים אני רוצה את זה. הרי יש לו מכונית יפה, זה יש לו בית יפה, אישה יפה, בעל נחמד, כל הדברים, אני חומד. ואתה ייתן לך משל, דע כי איש כפרי שיש לו דעה נכונה והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בליבו. למה? כי ידע, כי זה לא ייתכן. ואל תחשוב, זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאווה שיהיו לו כנפיים לעוף לעוף השמיים. המאמר הזה של אבן עזרא הוא קצת קשה. נכון? אף אחד לא יעלה על דעתו שיהיה לו כנפיים לעוף בשמיים. אבל כפרי שיחמוד בבת מלך, היום זה יכול לקרות. היום זה עולם שהכל נגיש, אין את המעמדות שהיו פעם, שהיה, איך אומרים, את העיקרים, והיה את האצולה, והיה את המלוכה, אין את הדברים האלה היום. אנחנו חיים בחברה שהמנקר רחובות יכול להיות מחר מיליארדר ולהתחתן עם מי שבא לו, כי יש לו הרבה כסף. ודרך אגב, גם מבחינת בתים ומכוניות, פעם יכולת לקנות את הדברים האלה במזומן רק. לא יכולת ללכת לקחת הלוואה בבן. היום, בן אדם הממוצע יכול לקנות גם מרצדס. אם הוא לוקח הלוואה ומשלם אותה בתנאים מסוימים, אז אין לו שום בעיה. זאת אומרת שבעצם היום, הכפרי יכול לחמוד בבת המלך. אז מה בעצם אומר לנו אבן עזרא? מה זה אומר לנו היום יותר נכון? אז אולי זה היה פעם, בשיטה הפאודליסטית, אולי היו דברים כאלה, אבל היום, כל אחד יכול לחמוד מה שבא, וזה קורה דרך אגב. אנחנו רואים מי זאת שהתחתנה עם הנסיך שם בלונדון, מה היא? שחקנית, דוגמנית, אני יודע מה היא. איך? לא יודע, אחת מהם, אני יודע מה...
שחקנית אמריקאית.
שחקנית אמריקאית, מה זה? פעם לא היה נשמע דבר כזה, מה זאת אומרת, מתחתנה, או אחת כושית? יש אחת כושית, לא?
כן,
כן. כושית, כושית עם בית המלוכה, וואו, זה פעם לא היה לי... בא לי ראה ובא לי מצא, מה?
שחקה
עם אשכנזים האלה. והנה, זה קורה, זאת אומרת, תכלס בשטח, מה רוצה אבן עזרא להגיד לנו?
לא להיכנס למינוס.
מה שאבן עזרא אומר לנו, זה דבר מאוד מעניין. כאשר, אנחנו, דרך אגב, מישהו היה דמיין לעצמו שטראמפ יהיה נשיא ארצות הברית? מי היה שם גם זה, איך קראו לו זה, השרירן הזה, איך קראו לו, נהיה? מושל, כשוורצנגר המושל של איזה מדינה. זאת אומרת, זה דברים מזויים, אבל זה קורה. זה דברים שקורים, זאת אומרת, אי אפשר לחשוב. פשוט לא הגיוני. סליחה, שחקן כדורגל מרוויח יותר ממנתח מוח. מישהו פעם דמיין דברים כאלה, זה נשמע הגיוני בכלל? אז כאן צריך להבין שבעצם מה הוא אומר? אומר, הרב ראובן לויכטר אומר שחז"ל לא אמרו בי, איך אומרים, איזו עשיר, מה הם אמרו? דיברנו על זה גם, לא המסתפק בחלקו, שזה טעות נפוצה, שאנשים חושבים שאני בסדר, תודה רבה, קדוש ברוך, אני מסתפק במה שנתת לי. זה לא עשיר, זה מסכן. למה? בסדר, תודה רבה, קדוש ברוך שנתת לי. שמח, שמח במה שיש לך. איך אפשר להיות שמח במה שיש לך? שמח מה שיש לך, יש, שאתה מבין שמה שיש לך זה הכי טוב בעולם. ואתה לא מעלה על דעתך בכלל לקנא במה שיש לשני. למה? כי זה לא טוב לך. זה מה שאומר אבן עזרא. בדיוק כמו שאדם לא יכול לעוף כמו ציפור, ככה המשל שהוא נתן, זה הכפרי, למה הוא לא חומד בבת המלך? כי היא לא מעניינת אותו. אני לקחתי פעם את הילדים שלי, לפני שנים היה מסעדה בהרצליה פיתוח, כשרה כמובן, ומסעדה כזאת פנסי כזה. והיה שם, לא אשכח את זה עד היום, כשהיו ילדים קטנים, עוף באננס ותפוחים. הם כמעט הכירו את הנשמה שלהם. אמרתי, מה זה עוף? עוף באננס ותפוחים? מה זה? עוף מתוק? מה? זה לא מסתדר להם במה שהם רגילים לאכול. אם אתם תיקחו ענין טעם למסעדת פועלים, ותיתנו לו שניצל ככה נוטף שומן, אם הוא לא מקיא את הנשמה שלו בדקה, חבל על הזמן. לעומת זאת יושב מולו, יש אחד פועל, גברתן, אכל כבר ארבע שניצלים. וזה מזיק לו? לא, נותן לו רק כוחות להמשיך הלאה. למה? כי הקיבה שלו רגילה. וזה בעצם העניין. ברגע שאתה יודע, זאת אומרת, אותו אחד שאוכל את השניצל, אם אתה תקח אותו למסעדת יוקרה, זה לא מעניין אותו. להפך, רגיד, מה זה? מה זה הדוגמיות האלה לצלחת? מה נתנו לי כאן? פעם הלכנו, פעם הזמינו אותנו למסעדה יוקרתית, קורדון בלו, צלחת כזאת. באים עם המנה העיקרית, זה הכי מצחיק. כל הצלחות מכוסות עם קערה, כמו סיר של זה, כמו סיר של חמין של שבת, ככה, כזה גודל. ככה, כולם. באים המלצרים, כל אחד מלצר, באים, פשט, מרימים את זה, הפתעה. סתכלנו, חבל שלא לזכורית מגדלת לראות מה יש שם. מה זה, זה כאן, נסי, זה כמה דוגמיות, זה המנה העיקרית. דרך אגב, היא עלתה, כמו שיכולתי ללכת, איך אומרים, אחר כך הלכנו לשוק בצלאל, היה שוק בצלאל בתל אביב, מכירים? יש פלאפל שם, הלכנו לאכול פלאפל אחר כך, למה? יצאנו רעבי. ותאמין לי, בכסף שעלתה הארוחה הזאת, יכולתי לקנות את חצי שוק בצלאל. אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לאכול ורגיל לאוכל מסוים, זה שאוכל פלאפל, תיקח אותו למסעדה הזאת, תראה לו מה הוא הולך לקבל, יגיד לך, אדוני, לא בשבילי. לא מעניין אותי בכלל. זה מה שאומר אבן עזרא. אם אני מבין שמה שיש לי זה הכי טוב בשבילי, אני אתן לי את הפלאפל שלי. אני לא רוצה את הדוגמית הזאת. אני רוצה לאכול אוכל. אני רוצה שניצל גדול, אני רוצה בשר, אני רוצה כמו שצריך. לא רוצה דוגמיות. ומצד שני אותו אחד ענין טעם, תיתנו לו את הפלאפל, הוא יקיא את הנשמה. וזה מה שאומר, בן אדם צריך להיות מבסוט, שמח בחלקו. לא מסתפק בחלקו, להיות שמח בחלקו. אנחנו צריכים להיות שמחים שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להיות שמחים שאלה המשפטים שהוא נתן לנו. אנחנו צריכים להיות שמחים, שמחה, לקפוץ מעונג ושמחה.
אפשר להגיד, השם, אני מבסוט על מה שנתת לי, אבל אני עוד מבסוט על האם...
תיתן לי יותר.
לא, אז אני שואלת איך לגשת לתפילה בצורה נכונה, כי הקדוש ברוך הוא בונה לנו חוסרים כדי שנתקרב אליו ונתפלל אליו. הוא רוצה את הקרבה שלנו, אז לפעמים הוא מחסיר איך...
אין שום בעיה.
איך את אשר יואב השם יוכיח?
כן, נכון. אין שום בעיה לבקש, אנחנו מבקשים, שפע, ברכה והצלחה.
מתוך שמחה, זאת אומרת, אני...
הכל אבל מתוך שמחה. זאת אומרת, אני שמח במה שנתת לי. קודם כל אני צריך להיות שמח במה שנתת לי, להבין שזה הכי טוב בשבילי. אבל זה לא מונע מבעדי בשביל להתפלל, לקבל שפע, שפע של ברכה והצלחה. אין שום קשר אחד לשני. אבל אני מבין שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לי, זה הכי טוב בעולם. כי אחרת, אנחנו לא סנילים. עוד פעם, חשוב להבין, אנחנו לא בגדר של סנילים, אנחנו לא מסתובבים כמו זומבים ברחוב, מה שנתת לי בסדר, לא, 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 לא. מה, אז מה עשינו? לא עשינו כלום. בן אדם יש לו מאבקים, יש לו מכשולים, יש לו, הוא צריך לצלוח את המכשולים. מה זה בן אדם מצליח? בן אדם מצליח זה שמצליח שצולח מכשולים. ולכן אנחנו צריכים לדעת ולהבין שאנחנו, כמו שאמרנו, לא נסתכל על הכיסוי מבחוץ. אנחנו, יש לנו תפילה, דרך אגב, תפילה, וזו התפילה הנכונה. התפילה הנכונה היא לא להתפלל שאבא תיתן לי כסף שאני אוכל ללכת לבלות ולעשות חיים.
כן, מצוות.
בדיוק. תן לי כלים, כמו שאמרנו, תנאי עבודה.
ויוצר סנגורים. זה הסנגוריה שלך, יש, כי הרי כל דבר שמבקש בן אדם, יש עליו כתרוג, למה לא לתת לו את זה?
נכון.
שמעתי את זה, שמעתי את זה בזה ששיעור, מי שאומר את השם תיתן לי משהו, אז כבר יוצא איזה מעצבן אחד שם, אומר לו אל תיתן לה.
נכון.
היא עשתה, לא מגיע לה.
נכון, אבל יפה, נכון, אבל שמישהו מבקש כלים לעבודת השם, מה יכול להגיד הקטגור? מה הוא יכול להגיד? מה, הוא לא מבקש, הוא לא רוצה ללכת לעשות חיים שוגעים. וזה כל דבר בחיים. אין שום בעיה לבקש, ואנחנו אומרים את זה, שפע ברכה והצלחה, אנחנו מבקשים שפע ברכה והצלחה. יש ברכות, תראה, ושזה שואלים, תראה, זה כמו שמישהו אמר לי, אנחנו, מה מבקש יעקב אבינו שיוצא לדרכו? שהקדוש ברוך הוא ייתן לי בגד ללבוש ולחם לאכול. אז שואלים, מה זה? מה עם בריאות? מה זה מה שהוא שואל? מה עם בריאות? יש את הסיסמה עיקר הבריאות, זה סיסמה, דרך אגב, על פי הקבלה זה סיסמה כל כך מטומטמת שאנחנו לא ניכנס אליה כרגע, אבל בוא נגיד ככה, זה לא, מה זה העיקר הבריאות? העיקר זה לעבוד את השם, זה העיקר, אין העיקר הבריאות, כל השאר זה דברים שהם קשורים. אנחנו צריכים את האמצעים לעבוד את השם. עכשיו, שבא, מה בעצם אומר יעקב אבינו? הנה תראו עכשיו, סין, המעצמה הגדולה של העולם. התפילות שלנו איתן, שבעזרת השם באמת הקדוש ברוך הוא יסיר את המגפה הזאת.
תפיל הברכות אל המונית עכשיו.
כן, כן. שיסיר את המגפה הזאת מעלינו. ארבע ורבע נדמה לי היה. כן, נדמה לי בארבע ורבע. שהקדוש ברוך הוא באמת יסיר את המחלה הזאת מעל הסינים, וגם מעל כל העולם כולו את המגפה הזאת. אבל תראו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותה. באה ממלכה, משתלטת כמעט על כל העולם, הם קונים הכל. יש להם כסף, נשפך להם האוזניים. טכנולוגיה הכי, הכי חכמה שיכולה להיות.
אבל הם מתעללים בחיות ואוכלים עבר מן החיים.
זה עוד פעם, זה בקטנה. זה להם, אין להם בעיה, הם גויים. הם יכולים לאכול שרצים.
מצוות בני נוח.
כן, אבל זה... אני לא יודע אם כל כך הם אוכלים עבר מן החיים כמו שהם אוכלים כל דבר שזז.
אצל הסינים יש אמונה שככל שחיה סובלת יותר, האוכל יותר טעים, הם מתעללים בחיות.
לא יודע,
זה האמונה שלהם.
כן, לא יודע, אני לא...
והשם לא הגמידה כנגד מידה, אז אולי זה...
אני חושב שהלימוד הוא הרבה יותר גדול. הלימוד הוא פשוט להראות לנו, הרי מה הם חושבים? שעם הכסף, עם הטכנולוגיה, הם יכולים להשתלט על העולם. מה קורה במציאות? בא הקדוש ברוך הוא, מביא איזה וירוס קטן. כל הטכנולוגיה הלכה, בשדה תעופה סגורים, אין טיסות, אין מפעלים, אין ייצור, אנשים סגורים בבתים. מה אומר יעקב אבינו? תן לי בגד ללבוש. לא בגד, ללבוש. שאני אוכל ללבוש את הבגד. שאני לא אשכב במיטה של חולים ולא יכול ללבוש פיג'מה. לא יכול ללבוש בגד. תן לי לחם לאכול. זה לא הלחם, זה הלאכול. אתה יכול לתת את המעדנים הכי טובים בעולם ואני שוכב במיטה ולא יכול לאכול כי מזינים אותו עם אינפוזיה. זה מה שהוא מבקש. והנה אנחנו רואים את זה. קורונה, הביאו כאן, אנשים הביאו כל מיני דברים שכתוב בפרשה וכתוב בזה, אבל תכלס, אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, להבין מה זה אומר לנו. מה שזה אומר לנו, שיש בורא לעולם, שהוא האחד, היחיד והמיוחד, והוא עשה את הכל וברא את הכל, ואין שום דבר שיכול ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. ואני מאחל לנו באמת כולנו, שנזכה באמת בעזרת השם, ללכת למשפטים האלה ונעשה ונשמע. למה נעשה ונשמע? כי אנחנו יודעים שאבא שבשמיים אוהב אותנו. הוא... כל מה שהוא עושה זה הכל לטובתנו. ואם אנחנו יהיה לנו רק את התובנה הזאת, אנחנו נוכל לקיים את המצוות הרבה יותר בקלות. ונבין שהכל מוביל אותנו למקום טוב. ושנבין שהמשפטים שלנו זה לא המשפטים של הגויים, אלא המשפטים שנשים לפניהם, לפני עם ישראל. ולכן יש עניין גדול מאוד לדעת ולהבין שאין שום דמיון, למרות שמבחינה חיצונית, כמו שאמרנו, לא סתם קראתי את הקטע מהזוהר, כדי שתדעו ותבינו שכל מה שאנחנו קוראים בתורה, וכל הסיפורים וכל המעשים, זה הכל בעצם רק הלבוש של התורה. ודרך אגב, יש מישהו שיכול, יש אנשים שחושבים, אני רוצים ללמוד קבלה, מגיעים לקבלה, לומדים קצת קבלה, וכבר הם נהיים קבליסטים גדולים והכל, וכבר חושבים שלא צריכים כבר לקיים את המצוות, כי הם בפנימיות של התורה. אז חשוב לדעת ולהבין שזה סולם. אנחנו מטפסים בסולם, ואי אפשר לדלג על שלבים בסולם. והשלב הראשון בסולם, כדי להגיע לפנימיות התורה, זה קיום מצוות התורה. כי בלי לקיים את מצוות התורה, אי אפשר להגיע לפנימיות התורה. כי שזה קשור אחד לשני. אי אפשר לעשות דין, אי אפשר לדלג. וזה בעצם המהות והמשמעות של הכל. בעזרת השם, ואלה המשפטים, אלה המשפטים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנחנו נשתדל לקיים אותם ככל יכולתנו, בצורה הכי טובה שאפשר. נעשה ונשמע.
ברוכים תהיו.